אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מאזינים ולמאזינות, אתם על אפריקה, אני אבישי צגאון ברוך, הוא לצידי באולפן, שלמה בייבי בייבי. מודל 2020.
2020, גדמת.
שנה חדשה.
שנה חדשה.
שנה אזרחית חדשה.
כן, שנה אזרחית חדשה.
כן, היה לנו את השנה החדשה באתיופיה, היה לנו את השנה החדשה
פה בישראל, עם התאריך העברי, והתאריך שכולנו משתמשים בו, הלועזי.
והכל בארבעה חודשים.
יס, מצחיק שאנשים עדיין עסוקים בזה, אם לחגוג את השנה הזאת, לא לחגוג את השנה הזאת. כאילו, לחגוג את התאריך, לא לחגוג. מה, אתה בעד או נגד?
של מה? מה?
אתה... כאילו, קוראים לזה סילבסטר, עכשיו זה השתנה לנובי גוד. באופן כללי, לחגוג את השנה האזרחית החדשה, אתה בעד או נגד? יש, תמיד יש.
אם יש סיבה לחגיגה, אז חוגגים.
לגמרי, לגמרי.
איש השנה שלנו,
או שלך.
שלי בעצם. שאני הגדרתי את זה שלי, איש השנה באפריקה, לדעתי. אבא יחמן.
זה היה צפוי.
נכון.
צפיתי את זה, שתגיד את זה.
אי אפשר, אין מישהו אחר או משהו אחר.
כן, בתחום הזה שהוא נמצא בו, הוא בלט הכי הרבה השנה.
כן, בכלל, כל החדשות או כל הדברים שזורמים לנו מאפריקה, הדמות או האירועים המשמעותיים ביותר שקרו באפריקה השנה, לפחות מנקודת מבט שלי, זה כל השלום שנעשה בקרן אפריקה, שבלעדית שייך לאדם אחד, שגם זכה בפרס נובל לפני פחות מחודש, שלושה שבועות.
כן, הוא התחיל עם לעשות שלום בין האריתראים.
אריתראי, אתיופיה, והסומליה, ואז ג'יבוטי, בקיצור עשו שם שלום.
ואז להיכנס לאיזה ריב עם מצרים, נכון? עכשיו, כן. על הנילוס עכשיו. אז הוא הספיק הרבה, אחי.
הספיק הרבה בשנה ומשהו, אבל עדיין, זאת אומרת, הדברים הכי משמעותיים, הכי חשובים שנעשו באפריקה בעשור האחרון, לטעמי, זה הדברים שעשה אבא יחמד, והכל תוך שנה בתפקיד, ומסתבר שאפשר לעשות הרבה בשנה אחת. אפשר לעשות שלום, אפשר לעשות גם כמעט מלחמה.
אני אגיד לך את האמת, הוא יכול לעשות הרבה כי יש גם הרבה עבודה. זה הכל יחסי. אני לא מאמין שלראש ממשלת שוויץ יש כזה הרבה לשנות, אתה יודע. אין לו, הוא נכנס למשרד, מסתכל קצת מהחלון, אומר, אוקיי, עוד יום. אבל כשאתה באפריקה, אחי, אז שם יש הרבה עבודה. אבל מה שכן, הוא בא לעבוד.
הוא בא לעבוד, כן.
בא לעבוד.
בא לעבוד. יש ראשי ממשלות ונשיאים שצריכים ללמוד ממנו.
לגמרי.
שצריך לעבוד, פשוט לעבוד.
כן. אני דווקא איש השנה שלי בתרבות, במוזיקה, זה הזמר ברנה בוי, שהביא את שם את האפרוביט, שגם ככה היה בעלייה, אבל הוא שם אותו בצורה משמעותית ביותר השנה על המפה. עם אלבום מאוד 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 מוצלח שעשה הרבה רעש, אפריקן ג'יינט. הוא כבר מ-2012 בערך בתעשייה, אבל השנה הוא הגיע לאמריקה, וכשאתה מגיע לאמריקה, כל התוכניות הרוח ומובאוס שם הופעות, זה די אומר שזה האישור כאילו להצלחה שלך ולפופולריות.
המדד להצלחה.
המדד, כן, שפתאום השרשראות, היהלומים נהיים יותר גדולים, הרכבים נהיים יותר יקרים, אבל אם אנחנו מדברים אומנותית, המוזיקה מעולה, באמת, הוא שם את האפרוביט באמת בצורה משמעותית משמעותית. אני חושב שהאפרוביט יחליף את ה... אם היה את השנים של הדנסול, היה עכשיו את המוזיקה הלטינית, נכון? עכשיו הרבה לטינית. אני חושב שאפרוביט זה הדבר הבא, ולדעתי הוא יהיה הסמל של זה.
הנה, סיכמנו שנה באפריקה, גם תרבות, גם קצת פוליטיקה, ממשל, שלום, שלום עולמי.
שלום, נקבל אתו.
כן, אז בוא נשמע שיר.
אבל לפני זה אני רוצה להזכיר לך שאברה מנגיסטו כבר 1943 ימים בשבי, ואנחנו מייחלים לשובו במהרה.
אמן, אמן. אז שיר, ג'אנו בן, New Year's Song, שיר של השנה החדשה, שהיה באתיופיה בספטמבר.
Gabby Lay and Morto Cause the mad as Maddie I can I never scared of mahal wanzu wedi wedi abilay el molto kazamed azmade yakana el maskaram tabto
מזם סיפור על הדרך הוקם במאי 2015 לאחר מחאת יוצאי אתיופיה על ידי עורך דין דוד אבטה במטרה לחבר את סיפורה של קהילת בית ישראל לחברה הישראלית שהוא בעצם הסיפור של כולנו. אז נמצא איתנו באולפן בני גושן מנהל התוכנית ועל הקו נמצאת איתנו אסתר ישראל שהיא אחת ממספרות הסיפורים. שלום חברים.
שלום, בוקר טוב.
אז כמו שציינתי בפתיח, המיזם הזה הוקם ב-2015 מיד אחרי מחאת יוצאי אתיופיה. מה קרה במחאה הזאת שגרם למיזם הזה לצאת החוצה? ומה היה שונה המחאה הזאת לעומת מחאות אחרות?
אז ראשית כל, המחאה של 2015 בעצם הייתה, אני אזכיר קצת את האירוע עם החייל דמאס פיקאדה, ששוטרים התנכלו לו, ובעצם האירוע שלו שתועד במקרה והחומרים יצאו החוצה, בעצם חשף את האירועים האחרים שקורים, והרבה פעמים שאנחנו שומעים ילדים וצעירים שמתלוננים על התנכלות יתר של שוטרים, ואף פעם לא לקחו אותם ברצינות, או שפשוט ביטלו אותם. פה כשהיה את התיעוד הזה, זה בעצם הציף את כל הדברים הקשים שהיו לנו על הלב ועל הבטן, ובעצם המונים יצאו לכיכר מלכי ישראל, מי שזוכר. בעצם דוד, שהיה עורך דין צעיר, ישב במשרדים למעלה, באזור של תל אביב, והוא רואה את כל האמונים האלה ושואל את עצמו, מה אנחנו צריכים לעשות, מה אני יכול לעשות כבן אדם פרטי? ובעצם כך נולד הרעיון הזה, ומאז כמעט 5 שנים שאנחנו בפורמט הזה, גם במרכזים הקהילתיים של החברה למתנסים, וגם בארגונים, ובעיקר בסלונים, כמו זיכרון בסלון. פשוט אתה, כמוני, כמוך, מגיעים לסלון, הבית, ופוגשים אנשים, ומספרים את הסיפור, ומחברים את האנשים לסיפור שלנו. ואחרי שמפגש כזה, בן אדם שנכנס עם תפיסה מסוימת, יוצא עם תפיסה אחרת לגמרי. וזה בעצם הרעיון של המיזם הזה.
אז כמו שאמר, כמו שציינת, כמו זיכרון בסלון של ניצולי השואה, אז יותר פעם מגיעים ומספרים את הסיפור. עכשיו, יש אין ספור סיפורים של, 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 של קהילת בית הישראל, יוצאי אתיופיה, עליות שונות, חיים שונים. איך בעצם יוצרים סיפור שהוא, אם בכלל, שהוא זהה?
אנחנו לא מתיימרים לספר סיפור אחד זהה של קהילת יוצאי אתיופיה, ולהגיד, זה הנרטיב הרווח. לא, הרעיון הוא שכל אחד בא עם הסיפור האישי שלו, עם החוויה האישית שלו, אם זה על החיים באתיופיה, אם זה על המסע לארץ, אם זה ההשתלבות כאן בארץ, ההתמודדות שלו מול האתגרים, שלו, שלה, יש לנו לשמחתי כ-500 מתנדבים שבאים מזמנם הפרטי, עוזבים את הכל ובאים ופוגשים אנשים כדי לספר את הסיפור שלהם. הסיפורים הם שונים לגמרי. יכול להיות גם עולים חדשים שבשנים האחרונות עלו, שלא עשו את המסע ויכולים לספר על החיים שלהם בהמתנה שם באדיס או בגונדר. אנחנו לא אומרים, זה הסיפור. הסיפור הוא, בסך הכל, יש הרבה מאוד סיפורים שמצטרפים למארג של כל הסיפור הציוני של מדינת ישראל. זה הסיפור שלנו, זה מה שאנחנו רוצים להראות.
בהתחלה, אין פה מה?
אין פה רק סיפורי מסע, או רק סיפורי...
אין מאפיין אחד.
אין מאפיין אחד. כל אחד...
אז בהתחלה אמרת שזה קרה בגלל... זה התחיל כאילו בעקבות המחאה והאלימות המשטרתית, אז זה פועל מול גופים מסוימים שחשוב לכם שהם יראו... יותר נכון, ישמעו את הסיפור ויתפסו אותנו בצורה אחרת ויתייחסו בצורה אחרת, או מול אנשים פרטיים שזה נחמד שהם שומעים את הסיפור, אבל... מה הם יכולים לעשות עם זה?
שאלה מצוינת. אנחנו עושים את זה בעיקר בסלונים הפרטיים, אבל אנחנו פוגשים ארגונים במשטרה, בתי ספר, מוסדות וארגונים ששומעים על הדבר הזה. קודם כל, כל אחד שנכנס למפגש כזה הופך להיות שגריר של המיזם, ובעצם מיד אחרי זה הוא מספר על המפגש שהיה לו, ונולדים עוד בקשות ופניות למפגשים שכאלה, אבל אנחנו משתדלים להגיע לכל מקום שאנחנו יכולים להשפיע עליו. אנחנו בתקופה הקרובה גם נכנסים לתחום המשטרה, לתחום הבני נוער, ארגונים שהם יכולים לקחת יותר אחריות על החברה, הקהילה. כן, אנחנו נוגעים בכולם.
אז אם כבר דיברנו על ה-500 מתנדבים, אז אחת מה-500, אסתר איסאי, היא נמצאת איתנו על הקו. שלום, אסתר.
שלום לך.
אז מה בעצם המיזם הזה עושה לך כמישהי שמספרת את הסיפור האישי שלה? איך זה משפיע עלייך?
אז אני אסתר, אני עובדת במהלך 10 שנים בתוכנית העצמה בבית ספר יסודי. מה התוכנית בעצם עושה לי? אני חושבת שגיליתי המון כוחות והמון יכולות שלי, שזו העצמה אישית שלי, כן להבין שאני כן גיבורת העלייה דרך הסיפור שלי. כי אם פעם חשבתי לנכון לקחת את כל הסיפור עליה, את כל הקשיים האלה ולשקוע איתם, אז היום אני במקום אחר. כן יודעת להעביר מסר גם לנוער, לכל מי שאני עובדת איתו, את המסר הזה שכאילו אפשר לצמוח גם ממקומות נמוכים וקשיים. ואני בתור אחת שעלתה בגיל 12 לבד, בלי כלום, לארץ אחרי 2 של מסע תלאות. כן, זה העצמה וזה חיזוק, ולגלות על עצמי המון דברים שהם באמת כן יכולים להרים אותי ולקדם אותי בחיים ביום יום. זה מה שה...
מתי עלית לארץ? באיזה גיל?
1990, אליין נפצע 1990, בעצם הייתי במחנה. קודם כל, מסע הראשון שלי בגיל 6, חוויה, אני הייתי בכלא. זה חוויה ראשונה אחרי הכלא, התיישבנו בכפרים. בנינו את עצמנו מההתחלה, ובעצם עד שהגיע גיל 10, בגיל 10 יצאתי עם סבתא שלי עם דודים בני דודים, שרובם לצערי הרב נספו בסודן.
אז את בעצם עשית את המסע הראשון לסודן?
כן, מסע ראשון קשה, הייתי בכלא בגיל 6. מסע שני, כבר עשיתי אותו יחד עם סבתא, דודים בני דודים שהם לא שרדו. ובסופו של דבר אני עליתי לארץ בגיל 12 לבד. אבל אני חושבת שילדה מאוד מאוד מצולקת. באמת בלי שום תקווה, ובכלל כאילו אני חושבת שאחרי שחורבים את המסע, את כל הקשיים, אני לא אפרט מה בדיוק, ואתה מגיע לפה, אתה כבר לא רואה את הטעם לחיים להמשך. ועם הזמן המשפחה שלי הגיעה לארץ, כן התחברתי, אבל אני חושבת שהקשיים זפו לאורך שנים. זה יותר לקח אותי למקומות מאוד מאוד קשים, שלא ראיתי בעצמי אדם שיכול להוביל או לעבוד באיזשהו מקומות מסוימים. עד הרגע שכן החלטתי לקחת עצמי בידיים, עברתי טיפול ושיקמתי את עצמי והגעתי לכל מיני תוכניות העצמה של ילדים ומשפחות בסיכון, שדרך התוכנית גם גיליתי, אבל אני חושבת הסיפור בבתים, הסיפור לבוא לספר, כן, דוגמה, חטיבת ביניים עשיתי לא מזמן, סמוך לחג הסיגד, גילאי 16-15, לבוא ולספר להם, אבל גם לתת להם כוחות שאפשר הכל, הכל אפשרי. הקשיים הם באמת חלק קטן בחיים שלנו, הם יכולים להוביל אותם למקומות נמוכים, אבל הנה תסתכלו עליי, אני היום עובדת בחינוך 10 שנים, אני רואה את עצמי כאחת שמובילה קהילה שלמה, אבל לבוא ולתת את המקומות האלה לנוער, בעיני זה כאילו, וואו, אני באמת, אני מקבלת המון פידבקים טובים, וזה מחזק וזה מעצים, וזה כן מראה איזשהו פן אחר של הקהילה. למרות מה שעברנו, הנה אנחנו נמצאים במקומות מאוד מאוד טובים ומקדמים.
איך בעצם את לוקחת את עצמך עם כל הדברים הקשים, עם הטראומה שעברת, ואת פשוט מספרת את הטראומה, כמה היה לך קשה בהתחלה לספר את הסיפור עד הסוף?
היו מקומות שבוא נגיד בהתחלה, בפעם הראשונה השנייה שהגעתי לבית, היה לי מאוד קשה להכיל, אני יכולה להגיד לך, זה הפסיק אותי כמה ימים טובים, עד שהייתי מוכנה להגיע לרגע הזה, וגם כשהגעתי לשם, היו מקומות שכן התפרקתי, כי הכל צף, אתה חוזר עוד 30 שנה אחורה, אבל ממפגש לעוד מפגש לעוד מפגש, אתה הופך להיות פשוט, זה הפך להיות חלק מהחיים שלי, אבל אני חושבת שאני רואה בזה המון כוחות, המון יכולות, וגם הילדים שלי, יש לי שני בנים, בן 16 ו-15, שהם יודעים לעריף, לבוא ולהגיד, אמא, אנחנו גאים בך, תבואי תספרי, הילדים מספרים להם, איזה מין תובנות נפלו להם, זה משהו שהוא באמת כן מרים אותי, וגורם לי עוד ועוד להמשיך ולתת כמה שאפשר.
איזה כיף לשמוע את זה. Okay. תגיד, yeah. כאילו בכל הסיפור הקשה, הצמיחה הזאת, הצמיחה האישית מהמקום הזה, זה נורא משמח. אבל אני אגיד לך מה, ברמה האישית, אנחנו יודעים פה שבדרך כלל, בעידה לא, זה לא, לא מדברים בדרך כלל על העלייה, זה משהו שהוא סגור כזה. ואתה באת עם הפרויקט הזה שגורם לאנשים, סליחה, לפתוח והכל. אז עכשיו אני רוצה לדעת כמה אנשים באמת פותחים, ממה שהיה, ואם זה גרם לעוד אנשים לרצות לספר אחרי שהם ראו שזה עובד, ואנשים כמוה, זה כאילו גם סוג של טיפול וצמיחה, אם זה גרם לעוד אנשים לרצות לשתף.
אז בהחלט, אנחנו, החברה למתנסים מפעילה את התוכנית הזאת בהרבה מאוד מרכזים קהילתיים בארץ. היא פרוסה על 1,800 מרכזים קהילתיים מהצפון ועד הדרום. יש לנו עוד הרבה מקומות להגיע אליהם, אבל במקומות שאנחנו מגיעים, עושים את ההכשרות, אז אנחנו רואים בהתחלה את הקשיים שאסתר תיארה. זה לא קל לפתוח, כמו ששמעתם כאן, יש הרבה מאוד סיפורים מאוד מאוד קשים. אני, כל סדנה שאני פותח, אני ככה, בשביל להרגיש את הרוח של הסיפורים, אני ככה עובר ברפרוף. רק הרפרוף הזה, כשאני חוזר בדרך הבית, אני חוזר עם דמעות בעיניים. אז האנשים באמת בהתחלה מתקשים, אבל ברגע שהם מתחילים לפתוח אחד ליד השני, קודם כל זה בקבוצות קטנות, ומתחילים לשמוע אחד ועוד אחד ועוד אחד, ואז הם פותחים ועוד פותחים ופותחים, אחרי זה מבינים שהם בעצם, בתוך התהליך הזה עוברים תהליך אישי.
תרפויטי בעצם.
שהוא מרפא אותם, נותן להם הרגשה שהנה, גם שומעים אותנו, ואני גם מוציא את מה שיש לי בבטן הרבה מאוד שנים שאף אחד לא שמע אותנו. אז יש כאן בעצם בתוכנית הזאת הזדמנות לשני הצדדים, גם אלה ששומעים את הסיפור, לבוא ולשמוע סיפור אחר שהוא שונה משלהם, ולאלה שמספרים שהם עוברים תהליך עם, שהוא בונה אותם, נותן להם את העוצמות שלהם, ובעצם אני עצמי, שעשיתי את המסע הזה בגיל 6, לאורך שנים, שנים, כשלמדתי כאן בבית ספר, התכחשתי לסיפור שלי. לא האמנתי שאני צעדתי בגיל 6 את הדרך לסודן ומסודן לישראל, ושנים לא נגעתי בזה.
גם מי רוצה לשמוע? למה שבכלל אנשים התעניינו בסיפור שלי?
נכון, זה נשמע לך.
כאילו בשביל מה?
זה נשמע, אתה חלש, אתה לא, הסיפור שלך לא מעניין.
זה לא נראה כגבורה, זה נראה כאילו כמסכנות, כחולשה.
אני שנים כעסתי על ההורים שלי. כעסתי עליהם שנים שהם לא באו בזמן שבנו את המדינה, ושהם לא היו גיבורים, כמו שקראתי בספרים שלמדתי בבית ספר.
זה בדרך כלל הרגשה של אנשים שמספרים סיפור אישי כמו ניצולי שואה, שתמיד תמיד אמרו, מי רוצה בכלל לשמוע את הסיפור שלנו? מי רוצה לשמוע את הטראומות האלה שלנו? וכשזה התחיל, אז זה פתאום תפס תאוצה.
אני חושב שזה עושה, זה יש פה יחסי גומלין. אתה גם נותן סיפור שמחזק את עצמך, וגם האנשים, אלה שמקשיבים, הם גם מעבר לזה שהם לומדים, אני חושב שזה מחזק גם אותם. לשמוע, ואתה יודע, להבין שעוברים דברים בחיים, ואפשר להתגבר על הכל.
אני יודע שבכל מפגש שאני יוצא, גם המספרים שלי שאני שומע, אני משתדל לקבל פידבקים אחרי זה, משני הצדדים, גם המספר וגם הקהל, והתגובות הן מדהימות. איך לא ידענו את זה? איך לא שמענו את זה? ואלה שמספרים אומרים, וואו, זה, הרגשתי שאני נתתי משהו לעצמי, וגם לאלה ששמעו אותי, באמת זה עושה המון לשני הצדדים, וזה, לשמחתי אני אומר, יש תנופה מאוד חזקה, והמצב, הגענו למצב שהיום אני לא נותן מענה לכל הפניות. תחשבו עד עכשיו, קרוב ל-80 אלף איש השתתפו במיזם הזה, ששמעו סיפור, והמספר המתנדבים שיש לנו אמנם גדל, אבל לא מספיק. אז זו הזדמנות, אגב, לקרוא גם לאנשים שיכנסו לגוגל, לעשות סיפור על הדרך.
בנושא הזה, אז אחד, איך אפשר לשמוע את הסיפורים, איך מגיעים אליכם, ודבר שני, אנשים שרוצים לספר את הסיפור, איך הם מגיעים אליכם.
אז התשובה היא זהה לשני הצדדים. נכנסים לגוגל, עושים סיפור ביחד של החברה למתנסים הארצית, מזמינים, מי שרוצה להריח אצלו, עושה, הזמן, מבקש להריח סיפור, ומי שרוצה להצטרף כמספר, יש לו שם הלשונית, מבקש להצטרף כמספר, וזה מגיע אלינו, ואנחנו מזמינים כל אחד ואחד, וזה לא באמת, אנחנו היום גם פונים לגיל הצעיר, לחבר'ה הצעירים של 16 עד 18, שילמדו את הסיפור של המשפחה שלהם, והם יספרו את הסיפור שלהם. זה השלב הבא שאנחנו רוצים לעשות. ברוך השם, יש פתיחות, יש תשתית עכשיו לשמוע, ואנשים פתוחים יותר ממי שהיו פתוחים פעם.
מיזם מבורך, מבורך, מבורך. אני ממליץ, מאוד ממליץ. אז תודה רבה לבני גושן, ותודה רבה לאסתר איסאיה. מיזם סיפורים על הדרך. אינטרנט, כנסו, תרשמו.
גוגל, תחפשו, תרשמו. ולמי שיש סיפורים, תשתפו.
יאללה.
תודה רבה לכם.
תודה רבה.
שיר.
Fuck. can you meet ta le mai sino wa da mata andamurao pa samai barari andamurao pa samai barari andamurao pa samai barari andamurao pa samai barari በራሪ የልብነው ወንካዳሪ የምንሳው በጣዋት ማለ ተናፋቂ የክሰውዶ እንዳሞራው እንደበራሪ የልብነው ወንካዳሪ የምንሳው በጣዋት ማለ ተናፋቂ የክሰውዶ ማራፊያን ደለለው የምሽት በራሪ ያሰማን ገደኛ ብረር ብረር ፍቅር ቢያሰኘው ከሩቅ ሰማይ እስከ መገኘ ዳር እስከ ዳር ልባችን ዞሮ ለነፈለኝ ከልብሽ ጓሮ ሰማይ የቀዘፈ ክንፎቹን እያማታ ፍቅርሽ ከኔ ይመጣል ሊመች ሲል ወደ ማታ ሰማይ የቀዘፈ ክንፎቹን እያማታ ፍቅርሽ ከኔ ይመጣል እንዳሞራው በሰማይ በራሪ 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 እንዳሞራው በሰማይ በራሪ
חדשות
יפ
טריות 2020
לא, זה קצת לפני, אנחנו אספנו אותם קצת מלפני. אבל זה באפריקה זה לא משתנה. אני מאמין שהרוח של החדשות, גם ב-2020, יהיו באותה רוח.
אוגנדה, זימבבואה, ארצות הברית. מה בא לך? בוא נחל ארצות הברית, איפה כן, התחלנו איתה?
אני חושב שכן, עדיף.
יאללה. יאללה. אז משרד החקלאות של ממשלת ארצות הברית הציג מדינה דמיונית. וואקנדה
פוראבר.
כשותפה של המדינה למסחר חופשי, יש להם אתר אינטרנט והם נתנו רשימה של מדינות שיש להם יחסי מסחר.
ואחת מהם שהם הציגו זה אתר וואקנדה מהסרט הפנתר השחור.
אז מי שלא מכיר את המדינה היא מדינה דמיונית.
מזרח אפריקאית ש... שאתיופים טוענים שזה אתיופיה. נכון? אתיופים אוהבים לקחת הכל אצלם.
שלנו.
כן, לא, אבל זה, אתה יודע, זה מפתיע נורא. אבל תראה, אם טראמפ באמת אנשי של ארצות הברית, אז וואקנדה היא באמת מדינה, אחי. זאת הרמה, אחי. אבל טוב שהם לא אמרו גם שהפנטרה השחור וקפטן אמריקה מתאמנים ביחד לקראת תקיפה בצפון קוריאה. ותשמע, זו טעות באמת רצינית, אחי. זו טעות רצינית. זה כמו שאחת מהעיריות, נגיד עכשיו שעירייה עכשיו תגיד, שהם השקיעו מלא כסף בפיתוח של רחוב סומסום. מלא עשו שם טעמה והכל. הביאו דירת עמידר למוישה אופניק, הוצאנו אותו מהאוטו. שמוסכניק יגיד שבימבה היא מטפלת רק אצלנו. רק אצלנו. ושעשינו לקיפי החלקה של...
החלקת שיער לקיפי.
כן, החליקו לו את הקוצים, גאי דמן.
הגיוני. אז אני רק אציין שאחר כך משרד החקלאות יצא בהצהרה שהם טעו, והם תקנו את הטעות.
כן, זה קרה כבר פעם שנייה לממשלת ארצות הברית. בפעם הראשונה שטראמפ היה נשיא של ארצות הברית, הוא התקשרו אליו מאחת המדינות באסיה, וכאילו בירחו אותו, אבל יש, לפי המופע של דב שפל, הם לא איתם ביחסים, זה כאילו מישהו הטריל אותו. ו...
תמימים, תמימים, אני אקרא להם תמימים. זימבבואה, כחלק מקמפיין לעקירת זכר הקולוניאליזם, הוחלפו שמות הרחובות במדינה בשמות של מנהיגים חיים. הנשיא מננגואה, אף קרא לרחוב על שמו וחשף פסל בדמותו, שלא אחר מאשר מוגבה עשה בדיוק את אותו הדבר.
טוב, זה מורשת, מורשת.
מורשת, מורשת מוגבה.
צריך להמשיך את המורשת.
הוא החלף את מוגבה.
אתה יודע שהיה מקרה כזה בארץ, אבל דומה, אבל קצת שונה.
אור יהודה.
זה היה באור יהודה?
כן, כן.
עם הראש עיר והפילגש?
כן, כן.
יואו, אתה יודע שזה... תשמע, אני אגיד לך את האמת, אם כבר עדיף שם של מנהיג, לא? מאשר של פילגש. אם כבר.
ככה אומרים.
לא, אני חושב, זה הרבה יותר גדול. אבל מעניין אותי שאם הוא נתן שם, הוא נתן לרחוב שם על שם הפילגש. מעניין אם לרחוב היה את אותו אופי של היחסים. אולי זה רחוב צדדי כזה, דיסקרטי, זוטרי. מעניין שבאים אליו רק בשעות הלילה, בשעות מסוימות הוא רק אפשר להיכנס. זה לך, אני לא יודע אם אני מתנגד לעניין הזה של לתת, של מה שהוא עשה. שכאילו שמות, שם של רחוב על שמו וכאלה. כי קשה מאוד למצוא שמות לרחובות, אחי. קשה מאוד, אני נגיד, בכל הארץ הרחובות חוזרים על עצמם.
מקבילים, כן. כן? אותו רחוב בכמה ערים בארץ, נכון.
כן, ותחשוב ש, 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 ש... וזה עוד מדינה קטנה, אתה יודע. תחשוב, באפריקה כאילו, כל המדינות הן עצומות, אחי. ואתה יודע, כל זה רחובות חדשים צריך לעשות. לדעתי אפילו יש כמה מדינות באפריקה שלא מתפתחות רק בגלל זה, כי אין להם שמות לרחובות, אין להם מה לבנות רחובות בכלל. אתה מבין?
אין שם לא בונים.
אין שם לא בונים, משם זה מתחיל, אחי.
אגב, הוא נתן שמות לרחובות על שם בני משפחתו. בנוסף לרחוב על שמו.
טוב, זה אנחנו גם מכירים פה מהנפוטיזם, יש גם מקומות עבודה שהם פה, אנחנו אפריקה בגדול. אבל לא, אתה יודע מה הכי מצחיק אבל? שהוא נתן רחוב, איך קוראים לו? מננגואה. מננגואה. לרשום את זה בווייז, אחי. מננגואה, כמה זמן נקרא. אתה יודע מה, עזוב, אני אשאל אנשים כבר.
אוגנדה. אז גבר מאוגנדה הפך לסלבריטי של ממש לאחר שהתברר כי הנפיחות שלו, הנפחויות שלו, מסוגלות להרוג חרקים מעופפים. רבים טוענים כי בזכות הכוחות המיוחדים שלו כבר שנים לא היה מקרה של מלריה בסביבה.
זה?
אחלה פתרון.
אחלה פתרון. בגדול, זה יצחק תשובה, הגרסה האפריקאית. הבחור, יש לו גזים, הוא שולט בהם ביד רמה, וכנראה יעשה רווח, כי הוא טוען שפנו אליו מחברה ליצור כותלי חרקים. בבקשה לחקור את הגזים שלו. הם רוצים לחקור את הגזים שלו, ואולי יעשו איזה תרסיס, אתה יודע, שהורג יתושים וזה. עכשיו, אני אומר, איזה מגניב אם הם יעשו תרסיס, שכל פעם כשאתה לוחץ, הוא יעשה כזה. אתה יודע, הוא לא יוציא רגיל. אם כבר, תכניס לאווירה עד הסוף, לא? זה יהיה מגניב.
לשוות את האותנטיות.
כן.
אגב, אחד הדברים הכי מפחידים בלטייל באפריקה, זה המקומות הנמוכים, מתחת ל-2,000 מטר גובה, שזה בעצם המלריה, ואנשים לוקחים כדורים מאוד 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 חזקים שיכולים להזיק לגוף כדי להימנע ממנה.
אז שיהיה מדריך טיולים גם, הנה, מצאנו לו עוד עבודה, מדריך טיולים, אחי.
פתרון מושלם.
אני אומר שהאום ישתמש בו. האום תמיד מנסה להציל כמה שיותר אנשים ולנסות לדכא מגפות וכאלה. פשוט שיקחו אותו. אתה יודע, אתה מכיר יודיד הכסף? אתה מכיר את הרעיון של יודיד הכסף שמפזרים קצת על העננים כדי שזה... שיקחו אותו עם מטוס כזה נמוך ככה, ופשוט זה, יפזר את הגזים שלו על כל היבשת ככה.
כל המקומות הנמוכים.
כן, ושיביא אותו לעוד מקומות, אתה יודע, נגיד בחורף, נגיד פה עכשיו, השפעת מאוד חזקה השנה, מסתבר, אתה יודע, השפעת מאוד חזקה, מלא אנשים חולים, סיבוכים של שבת, של שפעת, אחי. תעלו, תעשו לו עלייה, אחי. אתה יודע, בתשלום כמובן. פזר אותו ככה, ת, 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 נותן, עורק את הווירוסים, חוזר הביתה, אחי. זה קפטן, זה הפנטרה שחור.
תמו חדשותנו, שיר, מאוגנדה, בשביל הבחור.
בשביל הבחור, גדמת.
בשביל הבחור, מאוגנדה.
Sawo mukwano Yeah.
טוב, שלמה.
Yes.
אז אחרי סיכומונצ'יק של מה קרה באפריקה בשנה האחרונה, בואו נראה מה קרה השנה בישראל. ככה סיכום על רצף אירועים או אירועים שקורו לנו משמעותיים השנה.
כל כך משמעותיים שזה מרגיש כאילו חיינו 5 שנים, אחי.
בואו נתחיל, לקחנו ככה נקודות מאוד משמעותיות. בואו נתחיל בטייס דווקא.
כן, הטייס האתיופי הראשון.
לא הראשון.
לא, הראשון. נכון, אתה כבר, אתה גם מזמן לא קורא לי כבר, השדר, סטנדאפיסט, האתיופי הראשון.
אז התחילה השנה, פחות או יותר בתחילת השנה.
דרך אגב, איך אתה מזהה גזענים אמיתיים? שאתה אומר להם שיש טייס אתיופי, הם תקנים אותך, נוות.
אז היה לנו בתחילת השנה, נחלק את זה לחלקים. בחלק הראשון של השנה היה לנו את הטייס האתיופי. בחירות במרץ.
Yes.
בחירות ראשונות.
במרץ.
במרץ. מרץ 2019.
ספטמבר.
היה לנו במרץ את הבחירות הראשונות, בספטמבר את הבחירות השניות. אז זה כבר פעמיים בחירות, והכנה לבחירות השלישיות שיקרו במרץ הקרוב. היה לנו את בדי גאי.
נכון. ובינימן.
עם התקליט החדש שלו. בינימן שבא להופיע בארץ והיה בתוכנית אצלנו. מוחמד אחמד.
נכון.
בומבינו.
רון פרץ, העיקרה שהייתה, הגיבה אולפנים פה להעיף את המסך בכוכב הבא.
ועוד המון 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 אומנים. מחול שהגיעו, שהגיעו לשיר פה בארץ, אומנים מאפריקה. המון, המון. זה, אני חושב שזו השנה שלדעתי שהופיעו הכי הרבה אומנים.
זה מה מדהים שאנחנו כל פעם אומרים פה את זה, כשה, להביא עוד אייטם, ואתה יודע, אתה אשכרה בוצה ואנשים יותר מיוחדים, וזה תמיד צומח וגודל. אבל אם אנחנו מדברים על הסיכום, אתה יודע שכשהיה את כל את הפסטיבל, באמת, חלק האנשים, חלק היו בעד, חלק היו פחות בעד, סביב הבחור האתיופי שסיים את הקורס טייס, יוד. יוד. אתה יודע איך קוראים לו באמת?
יודה?
לא.
סתם. כן, יוד.
אז תדע לך, אני, אמנם, לא עשיתי שירות משמעותי בצבא, אבל התרומה שלי, אחי, גדולה מאין כמותה. אני הלכתי לטקס קבלת כנפיים של הבחור, הזמינו אותי והלכתי, והלכתי בגלל שהרגשתי מחויבות. כי אמרתי, האויב רואה את החדשות. הוא יודע שהוא האתיופי היחיד שם. אם הוא ירצה לעשות מהלך, האתיופי הראשון שהוא יראה, הוא ייקח. כי הוא יודע שהוא האתיופי היחיד שם. אבל אם נבוא מלא אתיופים, אתה מבין? אז הוא לא ידע מי. אז
הוא
אני,
לא יבדיל.
אז בגדול, זאת התרומה הכי גדולה שלי לביטחון מדינת ישראל. וגם עשיתי פרצוף רציני, והלכתי כאילו זה, שיחשבו, אולי זהו. זה, הייתי שם, היה מגניב להעלה, אבל עם יד הלב, היה את כל הפרסום וזה, ואתיופים באמת לא התרגשו, כי דבר אחד בטוח, דבר אחד שאנחנו יודעים, זה שיש לנו את היכולת. זאת אומרת, אם תיתנו לנו את ההזדמנות, יש לנו את היכולת להגיע לכל ההישגים הגדולים האלה, ובגלל זה אנחנו היינו שמחים מאוד אם היו עושים עלינו כתבות על דברים שהציבור הלא אתיופי בישראל לא יודע עלינו. כתבות גדולות, כמו נגיד, סתם דוגמה, הרבה לא יודעים שיש אתיופים עם שיער חלק. שיעשו כתבות על אתיופים עם שיער חלק.
זה כבר לתוכניות דוקו-קומיות.
אחי, אני יודע שיש לי בן דוד עם שיער חלק, ואני מחזיק תמונות שלו בארנק. אני מחזיק תמונות שלו בארנק, בעיקרון זה לצורך ויכוחים. כי אנשים אומרים לי, אתה יודע שאין אתיופים עם שיער חלק? אני אומר להם, יש אתיופים עם שיער חלק, אין אתיופים עם שיער חלק. ואז אני מראה את התמונה, אז מה זה, אדוני? מה זה? ואז אני מוכיח אותו. אתה מבין? אז זה דברים שהם צריכים לדעת עלינו.
נמשיך הלאה, יולי. יולי 2019, המחאה הגדולה של יוצאי אתיופיה, שנקרא לסגור את המדינה.
שהתפרסה, התפרסה על כל...
שעד היום רואים את ניצניה או את ההשלכות שלה עד היום, מחאה גדולה. כמו שאמרנו לפני זה ספטמבר, שוב פעם בחירות. ואנחנו מגיעים לחודש האחרון שלנו, דצמבר. ומה קרה בדצמבר? עוד טייס.
טייסת.
שחורה.
כן, היינו
אבל לא אתיופית.
היינו בתוכם שהיא גם אתיופית, אמרנו, גא, דאם. אתה יודע, התחיל את השנה.
שניים בשנה, לא.
שניים בשנה, אמרנו, פשיט, אנחנו משתלטים על החיל. אבל לא, וואלה, היא מחוף השינה. כל הכבוד לה. אתה יודע, אני חושב שהרבה אתיופים שעשו שר בהתחלה לא בדקו עד הסוף, ראו את הצבע וגם הם נפלו בפח. כי גם הסתירו אותה לגמרי, אתה יודע, מטשטשים את הפנים וזה, וגם נותנים לך רק את האות הראשונה, אני לא יכול לדעת מפי האות הראשונה איך קוראים לה, ואז לעשות, כן, לעשות איזה ניתוח כזה, אבל כן, אבל כל הכבוד, כן. זה מה שאנחנו מגיע, אנחנו במקום טוב, אחי. יש התקדמויות, יש התקדמויות בזה.
להקת העשור שלי, שאנחנו נדבר עליה בהזדמנות אחרת, על, על, על השבט, להקת העשור שלי, מבחינתי הכי משפיעה באפריקה, במוזיקה האפריקאית, בארץ, בעולם, אקטיביסטים, כל כך הרבה דברים הלהקה הזאת עושה. אני רק אקריא לך את אחד, את אחד השירים שלהם. זה ככה קטע מתוך השירים שלהם, עד כמה הדיסוננס בין המוזיקה המרקידה לבין ה... לבין המילים של השיר. אנחנו מדברים על טיראני ון, יש להם שיר שנקרא 63, וזה הולך ככה. 63 כבר חלפה, אבל היא אותה שוב. אותם ימים לא הותירו אחריהם עקבות. הם רצחו איש זקן ותינוק, שזה אתה נולד. הם הסתערו על המראה וחיסלו את הבקר. 63 חלפה, אבל היא אותה שוב. טיראני ון, 63. אז אני רוצה להודות לאורך שלנו ניר גורלי, למפיקה רות דוד אמיר. תודה לך שלמה בייבי בייבי.
תודה לך אבישי.
תודה לכם המאזינים שהייתם איתנו. אתם מוזמנים להאזין לכל התוכניות שלנו באתר כאן, באפליקציית כאן. חפשו אפריקן, כאן תרבות, 104.9 FM, 105.1 FM, כל חמישי בין 7 ל-8. עד אז.
היו שלום.
Learn.